ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום תמיד דף למד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס, עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מתחילת פרק רביעי, וזה נמצא בסוף דף למד עמוד ב'. נשים לב שהמשנה היא בעצם כל הפרק במשניות, וזה ממשיך עד דף למד א' עמוד ב', וכפי שהסברנו בשיעורים הקודמים, שמסכת תמיד הוא אולי נגיד חצי משניות, יש יחסית מעט גמרא, ובמסגרת השיעורים שלנו של מפת התלמוד אנחנו לא שמים דגש על תוכן המשניות כשל עצמם, ובו בזמן אנחנו גם מעודדים כל אחד ללמוד את המשניות ביתר עיון ממה שאנחנו נסביר במסגרת השיעור. אנחנו מעבירים את השיעורים אלו כדי להבליט את הסוגיות בגמרא והמבנה של הגמרא, כמו שאנחנו אומרים תמיד בהקדמה שלנו לכל שיעור ושיעור. עם כל זאת, אנחנו נלמד ביחד כעת את המשנה בסוף דף למד עמוד ב'. לא, וכמובן אנחנו ממשיכים בסידור העבודות של הקרבת קורבן התמיד. המשנה אומרת, לא היו קופטים את התלה אלא מעקידים אותו. קופטים זה לקשור את ארבעת הרגליים של הבהמה יחד. מעקידים, אולי זה מזכיר לכם את המילה עקידה, עקידת יצחק, ובאמת זה הפירוש, זה קשירת יד ורגל ביחד, צד ימין, ויד ורגל של צד שמאל של הקורבן. מי שזכו באיברים, כפי שלמדנו, שיש נתיחת הבהמה איברים איברים, והפייס שעשו הגורל שקבע מי לוקח את מה, כולל את האנשים האלו שהמשנה קוראת להם מי שזכו באיברים, וכל אחד אמור לבוא ולעזור בשחיטת התמיד. זה הכוונה פה, מי שזכו באיברים אוחזים בו בשעת השחיטה, אוחזים בבהמה ומסיים לו, וכך היה עקידתו. וכך היה הכיוון של הבהמה בשעה שהוא היה עומד לשחיטה. ראשו של התלה לדרום ופניו למערב. זאת אומרת, אורך הבהמה היה צפון דרום, ויקמו את הראש שהוא יהיה לכיוון מערב. והשוחט עומד במזרח, כלומר מאחורי הבהמה לכיוון מזרח, ופניו, למה פניו של השוחט גם כן היה לכיוון מערב. אנחנו קוראים את המשנה כמו שהיא, אבל יש עומק והסברים לכל הכיוונים האלו, שכמובן היה בתוך העזרה של בית המקדש. תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שנייה. אנחנו הוספנו בשוליים תרשים ממבט מעוף הציפור ממעלה, והיה, אתם רואים את המזבח, והיו טבעות, 24 טבעות, שבו היו מכניסים את ראש הבהמה בשעת השחיטה. זה החזיק את הבהמה שלא ישתולל יותר מדי. ואנחנו כעת מצביעים על שתי טבעות ששימשו שחיטתם של תמיד של שחר, טבעת אחת, וטבעת השני לתמיד של בין הארבעים. תמיד של שחר היה, כפי שהמשנה אומרת, הנשחד על קרן צפונית מערבית, על טבעת שנייה. אז אתם יכולים להסתכל בתרשים, וזה טבעת א' 2. זה כיוון מערב יחסית. והסיבה לכך, כי קרני השמש שעלו, אנחנו מדברים על שעות מוקדמות בבוקר, אז קרני השמש כעת היה בכיוון מזרח, אז היא זורחת ממזרח לכיוון מערב, אז קרני אור מוקרנים לכיוון מערב. וההלכה הזאת מבוססת על פסוקים, אפשר לראות במפרש את המקורות לדברים האלו. אז יש עניין שהוא יהיה מה שנקרא נגד השמש. והממשיך המשנה אומרת של בין הארבעים, כלומר תמיד של בין הארבעים, אותו רעיון רק כיוון הפוך, היה נשחל על קרן מזרחית צפונית על טבעת שנייה. ואיפה זה קרן מזרחית צפונית? אז זה הטבעת ד' 2. וגם כפי שאמרנו, תמיד שבארבעים היה ממוקם כיוון מזרח, כי השמש בזמן הערב, לקראת ערב, אז היא שוקעת במערב, אז היא מקרינה ממערב למזרח. שחט השוחט וקיבל המקבל, מקבל הדם, בא לו לקרן מזרחית צפונית ונותן מזרח הצפונה. אנחנו מדברים כעת על מתנות הדם, על קרן המזבח. הקרן הראשון היה קרן מזרח צפון, והוא נותן מתנה אחת שמתפשטת לכיוון מזרח ולכיוון צפון, וממשיך מערבית דרומית ונותן מערבה דרומה. שוב פעם, מתנה אחת שמתפשט לשני קירות של המזבח, מאחר שהוא נתן אותו בפינה, אז הוא מתפשט למערב ולדרום. אני מוסיף כאן פרט שלא ניכנס לעומק כעת, אבל המזבח היה לו יסוד. היסוד לא סבב את כל המזבח. יש דווקא מחלוקת בנושא הזה איך הוא נראה, אבל לפי התפיסה הרווחת, היסוד לא סבב את כל יסוד המזבח, כל הבסיס של המזבח. ומתנות הדם היו צריכים להיות מעל מקום שהיה למטה ממנו יסוד. אז לכן בצפון מזרח ודרום מערב היה יסוד, להפוקי למשל דרום מזרח שם לא היה יסוד, לכן הכיוונים האלו נבחרו. אז אנחנו נחזור להמשיך במשנה. אחרי מתנות הדם, שרי הדם, מה שנשאר במזרק, כלי הכיבוש של הדם, היה שופך על יסוד דרומית. שם היה שופך את מה שנשאר בדם אחרי מתנות הדם שלמדנו. אנחנו ממשיכים לדף למד א', עמוד א'. עכשיו, אחר שגמרנו את מתנות הדם, אנחנו חוזרים לבהמה עצמה שנשחטה, לא היה, ועכשיו צריכים להכין אותו להקרבה. אנחנו מדברים על קורבן עולה, צריכים לדבר על הפשטת האור וניתוח האיברים איברים. והמשנה אומרת, לא היה שובר את הרגל כדי לתלות את הבהמה לקראת הפשטת האור, אלא נוקבו מתוך ארכובו. ארכובו פה הכוונה לאזור הברך של הבהמה, של הרגל האחורי, והיה נוקבו שם ותולה את הבהמה בצורה כזאת. היה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה. בזמן ההפשטה, כמו שלמדנו עכשיו, הוא הבהמה בכיוון הפוך, זאת אומרת רגליים אחורית למעלה והראש כיוון מטה, לכן הביטוי מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה. הגיע לחזה, חתך את הראש. עכשיו הראש לא הפשיטו אותו. ונתנו את הראש למי שזכה בו. כפי שלמדנו, היה פייס, כל אחד זכה במה שהוא זכה. למדנו בתחילת פרק הקודם, פרק שלישי, על חלוקת האיברים. וכאן אנחנו נמשיך. חתך את הקרעים. עכשיו הקרעים הם החלק של כל אחד מארבעת הרגליים של הבהמה, מן הברכיים מטה. זה הקרעים, החלק התחתון של הרגל, שוב פעם מתחת לברך עד רצפה. אז הוא חתך אותם ארבעתן ונתנן למי שזכה בהן, מי שזכה להעלות אותם. מרק את ההפשט, מרק זה לגמור, גמר את הפשטת האור מן החזה, קרא את הלב. יש דיון במפרשים אם זה המקום המדויק למשפט הזה, אבל אנחנו נתקדם, נזרום עם זה כך, אבל מספיק שהערנו על כך, מה הבעיה פה? הוא מרק את ההפשט, הוא גמר את ההפשט, אבל הגישה ללב הוא קשה, עדיין הבהמה שלמה, היא לא פתחו אותה, לא קראו את הבטן לגלות את האיברים הפנימיים, אז לכן זה קצת מקשה איך הוא מגיע לקרוע את הלב. בכל אופן, ככה כתוב כאן במשנה, שהוא קרא את הלב, הוציא את דמו, חתך את הידיים, הם הרגליים הקדמיות עם מקום חיבורן לגוף. למה אני אומר את זה? כי כבר ראינו שהוא חתך את הקרעים. אז אנחנו הדגשנו, הקרעים זה מהברך עד למטה. אז כאן הם הרגל מהברך עד לחיבור לגוף. אז אלו הם הידיים. חתך את הידיים ונתנן למי שזכה בהן. עלה לרגל. עלה כלומר עם הסכין. הוא עלה לרגל הימנית. זה כפי שאמרנו מקודם, הבהמה תלויה בחלק האחורי מעלה, אז הוא עלה לרגע הימנית האחורית, חתכה ונתנה למי שזכה בה, ושני ביצים, ממה אנחנו מדברים, הבהמה זכר, תמיד היה זכר, אז הביצים האלו של הזכר, ניתנו יחד עם הרגל הימנית. עכשיו, קראו, ונמצא כולו גלוי לפניו, קרא את הבטן של הבהמה והכל, כל האיברים הפנים גלויים, כל הפנים של הבהמה, נטל את הפדר ונתנו על בית שחיטת הראש מלמעלה. כשהורידו את הראש, אז כל החלק שנקרא לזה החיבור בין הראש לצוואר גלוי, והוא מלא דם ועוד מראות, נקרא לזה, הם שלא לא בדיוק נחמדים, נקרא לזה כך. אז כדי לשמור על אולי נקרא לזה כבוד ההקרבה, אז היה רצוי והיה חייב לחסות את כל החילג הזה של של הראש, של המקום החטוף והפתוח, ולשם כך לקחו את הפדר, חלק מהאיברים הפנים של הבהמה. זה נקרא גם סוג של חלב, אני חושב תראו את זה גם במפרשים, וזה היה האמצעי כדי לחסות עם הפדר את מה שנקרא בית השחיטה. זה הכוונה, ונתנו על בית שחיטת הראש מלמעלה. נטל את הקרביים ונתנן למי שזכה בהן להדיחן. והכרס מדיחין אותה בבית המדיחין. כל צורכה. אפשר לראות שיש התייחסות שונה לעניין ניקוי הקרביים. יכול להיות ש קרביים ומאיים, זה מילה נרדפת בשביל קרביים. לפי מה שמופיע במפרשים, הקרביים היה פחות מלוכלך עם תינופת מהקרס. לכן הקרס היה לו מקום מיוחד להדחתו, לניקוי שלו. וגם המשנה אומרת, מדיחים את הקרס כל צורך, כמה שצריך, ככה עושים. והקרביים, ממשיך המשנה אומרת, לומר, מדיחים אותן שלוש פעמים במיעוטן. יש גם דיון שלם סביב המילה מיעוטן, אחד מהפירושים הוא לכל הפחות. הקרביים היו מדיחים אותו לכל הפחות שלוש פעמים, על שולחנות של שיש, שבין העמודים. אנחנו בשיעור הקודם תיארנו את אותם עמודים שהיו בבית המטבחיים, באותו מקום ששחטו והפשיטו את הבהמות, את הקורבנות. נטל את הסכין והפריש את הריאה מן הכבד, כדי שיהיה הריאה עם הצוואר, ואצבע הכבד מן הכבד. אצבע הכבד גם קוראים לזה יותרת הכבד. אז נשאר מעט מהכבד אצל שאר הבהמה. המפרש פה אומר, ואצבע הכבד מן הכבד, אצבע הכבד כשחותכים את הכבד ומפרידים אותו ממקומו, נשאר מעט כבד מן העוקץ אצל הכליות, ולא היה מזיזה ממקומה. זה החלק שנשאר עם שאר הבהמה, כמו שהמפרש אומר. אנחנו ממשיכים בגמרא. ולא היה מזיזה ממקומה, נקב את החזה ונתנה למי שזכה בה. המילה נקב, המפרש אומר, זה עניין של מפריד את החזה מן הדפנות, והמילה נקב הוא בדבר שאינו חוטף כדרכה, שייך לשון נקיבה. עלה לדופן הימנית, היה חותך ויורד עד השדרה, ולא היה נוגע בשדרה עד שמגיע לבין שתי צלעות רכות, או יש גרסה דקות, גרסה חלופית רכות. חתכה ונתנה למי שזכה בה, והכבד תלויה בה. אנחנו נסתכל כעת במפרש על הקטע הזה של עלה לדופן הימני. אומר המפרש, עלה לדופן הימני, היה חותך ויורד עד השדרה, אצל השדרה. חותך, ולא היה נוגע בשדרה, שהשדרה היה מניח אותה עם הדופן השמאלי, לפי שבזה הדופן היה תולה הכבד. אמרנו, הכבד היה תלוי בדופן הימני. ממשיך המפרש, לא היה חותך השדרה עמו, שאם היה חותכו עמו, הייתה כבדה הרבה. אז השאירו את השדרה בשלמותה מחובר לדופן השמאלי. ממשיך המפרש, עד שהיה מגיע לשתי הצלעות דקות, אצל החזה, כלומר, היה חותך ויורד עד שמגיע לאותן צלעות, וגם למעלה, אצל העוקץ, היה מניח שתי הצלעות. ולכמי מפרש, כשיפריש דופן שמאלי, די קטן ומניח שתי צלעות דקות מלמעלה וכולי, וכך היה עושה בחברתה דופן ימין. אז אנחנו למדנו שכעת שהוא חותך ומוציא את הדופן, הוא היה משאיר שתי צלעות לכיוון הזנב, לכיוון האחורי, דהיינו הוא למעלה, ושתי צלעות קטנות לכיוון החזה. נמשיך במשנה. בא לו לגירה, גירה זה הצוואר, הניח בה שתי צלעות, מכאן שתי צלעות מכאן. כבר הסברנו את זה. בצד ימין וצד שמאל, גם מלמעלה ולמטה. חתכה ונתנה למי שזכה בה. והקנה והלב והריאה תלויים בה. באה לו לדופן השמאלית, הניח בה שתי צלעות דקות מלמעלן ושתי צלעות דקות מלמטן. כפי שראינו במפרש, התיאור המדויק הוא כאן בעניין דופן השמאלי, אבל אותו דבר היה אצל דופן הימני. וכך היה מניח בחברתה, כן? בדופן הימני גם היה מניח שתי צלעות מלמעלה, שתי צלעות הדקות מלמטה. נמצא מניח שתיים שתיים מלמעלה, שתיים שתיים מלמטה. חתכה לדופן השמאלי ונתנה למי שזכה בה, והשדרה אימה והתחול תלוי בה. והיא הייתה גדולה, כלומר במציאות הדופן השמאלי יותר מסה, כובד, גודל, אלא של ימין קוראים גדולה. למה? שהכבד תלויה בה. מטעם חשיבות, אז היו קוראים לדופן הימני הגדולה, בגלל חיבור הכבד אליה. באה לו לעוקץ, חתכו ונתנו למי שזכה בו. העלייה ואצבע כבד ושתי כליות אימו. נטל את הרגל השמאלית, חתכה ונתנה למי שזכה בה. נמצאו כולן עומדים בשורה והאיברים בידם. במפורש למטה, שתי שורות מהסוף, אומר עד עכשיו פירשו סדר ניתוחיה, מעט צריך לפרש סדר הולכתם למזבח. כיצד מוליכים האיברים קודמים זה לזה. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, אנחנו הדגשנו את המספרים, אלו התשעה אנשים שזכו בפייס לשם הולכת האיברים למזבח. ואנחנו הוספנו, הדגשנו את המספר, פס, וגם כתבנו המספרים למעלה. הראשון, וזה בסדר הולכתן, בראש וברגל, הראש בימינו, ביד ימין הכהן המוליך, וחותמו כלפי זרועו, וקלניו בין אצבעותיו. בית שחיטתו מלמעלן, והפדר נתון עליו, כמו שאנחנו הסברנו מקודם. אותו שזכה בראש, גם זכה ברגל, הרגל של ימין, בשמאלו, ובית אורן לחוץ. הביטוי בית אורן, רשי כותב פה, אנחנו נקרא ביחד שורה שלישית בשורות הקצרות, או שירה שנייה בשורות הקצרות, רגל שימין בשמאלו, בית אורן לחוץ. מה זה בית אורו? מקום שמשם הופשט האור היה כלפי חוץ אל העם, ומקום החתך כלפי המוליך. ואחי שפיר למעבד כדי שלא יראה החתך. אנחנו נחזור לגמרא. השני בסדר ההולכה, בשתי ידיים של ימין, סליחה, בשתי ידיים של ימין וימינו, ושל שמאל בשמאלו, ובית אורן לחוץ. השלישי בעוקץ ברגל, העוקץ בימינו ועליה מדודלת בין אצבעותיו, ואצבע כבד ושתי כליות אימו. הרגל של שמאל בשמאלו, ובית אורן לחוץ. הרביעי בחזה ובגירה, החזה בימינו והגירה בשמאלו, וצלעותיו בין שתי אצבעותיו. החמישי בשתי דפנות, של ימין בימינו ושל שמאל בשמאלו, ובית אורן לחוץ. השישי בקרביים הנתונים בבזך, כלי שמחזיק את האיברים הפנימיים, וקרעיים על גביהם מלמעלה. השביעי בסולת, סולת זה מנחה שהיו מקריבים יחד עם התמיד. השמיני בחביתים, זה הקורבן מנחה מיוחדת של כהן הגדול, חביתין, מנחת חביתין, זה הובה למזבח על ידי השמיני. התשיעי ביין, יין שלהם שניסחו על גבי המזבח יחד עם הקוות התמי. הלכו ונתנו מחצי כבש ולמטה במערבו, ככה כשהגיעו לכבש שעלה למזבח, הם הביאו את מה שהביאו כל אחד והניחו אותם על הכבש, אבל לחצי הכבש התחתון, צד מערב של הכבש, הרי עלו מדרום לצפון, ככה כיוון עלייה בכבש. אז הצד המערבי בצד שמאל של הכבש, אז שם הניחו את הדברים, ומלחום, מלח, על כל קורבן אחד תקריב מלח, וירדו ובאו להן לשכת הגזית לקרות את שמה. אנחנו מדברים על קריאת שמה של שחרית, והם הגיעו ללשכת הגזית לשם כך. הגמרא, תנא, יד ורגל, כלומר זה מה שקשור יחד, היד ורגל של צד ימין וגם יד ורגל של צד שמאל, כעקדת יצחק בן אברהם, וכפי שלמדנו במשנה, אבל לא ארבעת הרגליים ביחד. לא היו קופטים את התלה, מי טעמה, למה לא היו קושרים את כל ארבעת הרגליים יחד? רפונה ורפיסטה, אחד אמר משום ביזיון קודשים, ואחד אמר משום דמהלך בחוקי העמים. גויים שהם היו מקריבים לעבודה זרה שלהם, ככה הם היו עושים, אנחנו לא רוצים לחכות אותם, לעשות כמותם. מה הבינהו? מה הבדיל, מה נפגמינה בין שני הפירושים? הרי בין קור וקור אסור לקשור ארבעת הרגליים יחד. איקה בינהו, יש נפגמינה, דקפתי בשירי אינמי בחוטה דדהבה. אם הוא היה קושר את את הרגליים יחד עם שיריים, עם בד יקר או עם חוט של זהב, אז אין כאן ביזיון קודשים, אבל עדיין יש כאן חוקות העמים דרך של הגויים. אז לכן אם אתה אומר שהאיסור הוא משום ביזיון קודשים, אם תעשה את הקשירה יחד בחוץ של זהב, אז אין בעיה של ביזיון קודשים. תנן אתם, 13 שולחנות היו במקדש, 8 של שיש בבית המטבחיים שעליהם מדיחים את הקריביים, 2 במערבה של כבש, 1 של שיש ו1 של כסף. על של שיש נותנים את האיברים, ועל של כסף כלי שרת. ובאולם שניים מבפנים על פתח הבית. האולם היה הכניסה להיכל. קודם היו נכנסים לאולם, ואחר כך מהאולם יותר פנימה להיכל. אז היו שני שולחנות באולם בפתח. אחד של כסף, אחד של זהב. ואנחנו נראה עוד שנייה שמדובר בשולחנות שהיו שם לשם הנחת לחם הפנים בזמן בשבתות, שהיו מחליפים את הסדרים, את שני סדרים, כל סדר שישה לחמים, היו מחליפים אותם. אז המשנה, המקור כאן אומר, על של כסף נותנים עליו לחם הפנים בכניסתו. אלו שסחבו, שנעשו את הלחם הפנים פנימה, היו שמים אותם כדי לפוש, כדי לנוח על אותו שולחן של כסף. ועל של זהב, שהיה, אמרנו שהשולחן שני בכניסה לעולם, היה אפשרות להניח את הלחמים שהוציאו אותם כעת בשבת, אם היו רוצים להניח אותם על של זהב, ככה היה אפשרות. זה ועל של זהב ביציאתו. למה ככה? שמעלים בקודש ולא מורידים. בל נשכח שכל השבוע אותם לחמים ישבו על השולחן שבתוך הריחל שהיה עשוי מזהב. אז עכשיו, אחרי שהם ישבו על, על שר זהב במשך שבוע, מה אתם רוצים? שיניחו את זה על שולחן של כסף? לא, מעלים בקודש ולא מורידים. אז בשרים, אם זה ישב על שולחן של זהב במשך כל שבוע, אי אפשר לרדת דרגה משם. אז לכן גם השולחן השני שבפתח האולם היה של זהב לשם הנחת הלחמים שהיו במשך השבוע. בואו נוסיף פה עוד פרט חשוב. היו מניחים את הלחמים האלו על השולחן הזהב עד שיקטירו את הבזיחין. הבזיחין ישבו יחד עם הלחמים על השולחן, והיו שני בזיחין מלאים לבונה, שהקטרת הבזיחין בשבת אפשר אכילת לחם הפנים אחר כך. ואחד שזהב בפנים, השולחן ה-13, היה שולחן הזהב שישב בהיכל עם לחם הפנים עליו במשך שבוע, שעליו לחם הפנים תמיד. שורת הגמרא מכתי, אין עניות במקום השירות. אנחנו מדברים על בית המקדש, שהכל היה בפאר והדר, והכלל שלמדנו גם בעבר תופס כאן, שאין עניות במקום השירות. המי עבדי דשייש, נבדו דכסף או דזהב. מה מקומם של שולחנות של שייש? עם כל הכבוד לשייש, הוא פחות חשוב, פחות נערך מכסף, ובוודאי פחות מזהב. אז למה, אם יש את הכלל אין עניות במקום השירות, למה היה בכלל שולחנות של שייש? אמר רב חיננה בשם רב אסי, ורב אסי בשם רבי שמואל בר רב יצחק, מפני שהוא השולחן מתחתי מרתיח, הוא היה מחמם את הבשר והיה מתקלקל בינתיים, אז רצו לשמור על, על טריות הבשר של הקורבן, אז לכן השתמשו באותם מצבים בשולחן של שייש. של שחר היה נשחל על קרן צפונית מערבית, מנה הנימילי, מה המקור למיקום של שחרי דווקא בצפונית מערבית, באותה טבעת, המרפחיסטה, דמרקה, שניים ליום, כנגד היום. הכוונה כנגד היום, כנגד קרני השמש שמקרינים על אותו כיוון. תניה נמי אחי, שניים ליום. כך הפסוק אומר בקשר ל... קורבן התמיד, שניים ליום, כנגד היום. והדרשה על הביטוי שניים ליום הוא כנגד היום, זה השמש, כנגד זריחת השמש, הקרנת קרני השמש. אתה אומר נגד היום הוא אינו אלא חובת היום, כלומר שני, כל יום שני כבשים לשם תמיד, חובת היום. אז הגמרא עונה, לא, הפסוק שניים ליום לא בא לשם כך, יש מקור אחר לשניים ליום. כשאומר את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, הרי חובת היום אמור, מכאן אנחנו לומדים שניים ליום. האם אני מקיים שניים ליום? אז מה עם מה שכתוב שניים ליום? תשובה, נגד היום. כיצד? תמיד של שחר, שהשמש עלה במזרח ומקפינה אורה לכיוון מערב, היה נשחת שעל קרן צפונית מערבית על טבעת שנייה, ושל בין הארבעים, שאז השמש לכיוון שקיעה במערב, היה נשחת על קרן צפונית מזרחית על טבעת שנייה. יש להוסיף שהטבעת השנייה, למה לא טבעת הראשונה שהיה יותר קרוב למזבח? התשובה לכך, וכך מובא במפרשים, מאחר שהמזבח היה גבוה, הוא היה מסתיר את אור השמש, לכן הרחיקו אותו טבעת אחת כדי ש, שמצד אחד יהיה כמה שיותר קרוב למזבח, וזה על פי הפסוקים שבתורה. מצד שני צריכים לקיים את הפסוק שניים ליום, שיגיע השמש לאותו מקום שהקורבנות נשחטו. עד כאן שיעורנו להיום.